בית. התפילה היא מלמטה למעלה. זה דבר קצת תמוע, מה זאת אומרת תפילה מלמטה למעלה. וכי יש יכולת לאדם להגיע אל העילות. אפשר שהעילות תבוא אל האדם, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אבל אנחנו, עם כל גודלנו, אנחנו קטנים מול האינסוף. אז איך אפשר בכלל שיהיה מלמטה למעלה? זה שאלה מהותית. כיצד? מתוך אותו המעיין, זה כל השאלה של מה שנקרא אצל האומות החוויה הדתית. האם יכולה להיות חוויה דתית? או שזה בלוף? אז בפשטות זה בלוף, כי הרי מי הוא האדם מול האינסוף? אבל בכל זאת, כאן כתוב שהתפילה היא מטה למעלה. יש במזמור, ביהי רצון שבסוף תהילים, אומרים שחמישה חומשי, חמישה ספרי תהילים מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. אז חמישה חומשי תורה זה ממעלה למטה. ואז כיוון שיש פנייה מלמעלה למטה, יכולה להיות תגובה ממטה למעלה, שזה התהילים. אבל זה מתחיל מהנבואה, זה לא מתחיל מהאדם.
זאת אומרת, העולם שלא קיבלו שום תורה, שום התגלות.
לכן הם לא יכולים להתפלל.
ולחמת היהודים כזה.
נכון, מתפללים כמו היהודים. הרעיון של התפילה הוא רעיון יהודי. של היהודים ושל כל הנלווים עליהם.
בגלל שבעצם מול הטבע אתה לא מתפונה לאף אחד בעצם.
נכון. טוב. כיצד? מתוך אותו המעיין, המלא קדושה טבעית שבלבנו, הרינו, כן, זה המושג של קדושה טבעית, זה מושג חדש. קדושה טבעית, זה, אנחנו רגילים למושג הזה, אבל זה מושג של הרב קוק. לא מושג פשוט. בדרך כלל קדושה זה מעל הטבע. קדושה בטבע זה חידוש. והקדושה טבעית זה עוד יותר חידוש. כי זה אומר, הרי הקדושה לכאורה אין לה גבולות, היא חופשית לגמרי. ואילו הטבע, כל כולו חוקיות. אז החידוש הוא שיש מפגש בין החוקיות של הטבע, מה קרה? בין החוקיות של הטבע לבין הקדושה העליונה.
מה החידוש?
לא, זה מערב קוק. לא תמצא את זה לפני כן. תמצא לי את זה בחזל, תקבל 50 שקל. תמצא לי את זה בחסידות, תקבל 50 שקל. יש לך עכשיו כבר בחזל, גם בחסידות.
עבודה.
טוב. התפילה היא מטה למעלה. כיצד? מתוך אותו המעיין המלא קדושה טבעית שבלבנו ערינו דולים, מוציאים את הרגשותיו העדינות מן הכוח אל הפועל, מכוונים לרוממן ולסגוון, לטהרן ולקדשן בקדושת הטהרה העליונה, הכוללת כל הקדושות וכל הטהרות, כל החוכמות וכל הדעות, כל הבינות וכל המחשבות. ואנחנו רוצים לעדן. לעדן דבר שכבר קיים בנו, קדושה טבעית, אנחנו רוצים לרומם אותה.
אז היה גוי יכול להרגיש את זה, הקדושה הטבעית בתוך הגוף
שלו? יש, יש, כן, גם גוי יכולים להרגיש. עד רבה, עד רבה. הקדושה הטבעית זה מושג יותר קרוב לגויים מאשר לישראל. כן, זה הבסיס גם של עבודה זרה. למה יש עבודה זרה? כי יש קדושה בטבע. מזה זה בא. כן. אז לכן יש, למשל, בחג הסוכות, ששם הקדושה הטבעית מאוד בולטת, יש גם קשר עם האומות. כל הבינות כמה שוות, והננו עולים. וכמה שיגדל שכלנו, כמה שיזדקחו מידותינו, כמה שיהיה האופי של הדביקות האלוהית יותר חזק בחיים, ברעיון וברצון, במזג ובטבע, בתולדה ובתכונה, כלומר, זה כמו פריחה מלמטה, ככה זורחים יותר האורות המתגלים בנו על ידי הבאותינו התפילתיות. זאת אומרת, אז אנחנו ממשיכים מלמעלה הערות. וכל מה שנרד יותר לתוך עומק העניין הנערץ והנשגב הזה, לתוך תהום פנימיות נפשנו וכל גודלו ועוזו, כלומר, נרד הכוונה נעמיק. כן? כן, כמו שאני יורד לגופו של עניין, נחית לעומקא דדינא. כן? איננו יכולים לעמוד בקווים יותר מדויקים את עליותינו במהלך התפילה. לכן יש גם אפשרות של דיוק בתפילה, עד כדי הכוונות של המקובלים, שהן מדויקות. וכשאנו עולים, עולים עמנו כל שורשי הוויותינו, כל ענפי נשמותינו, כל קווי החיים השופים במהותנו. זאת אומרת, כל מה שאדם מחובר אליו. אני מחובר להרבה מאוד דברים. אני מחובר גם לדורות, אני מחובר להשפעות שאני מקבל, שאני משפיע. וכדומה, זאת אומרת, כל אדם הוא לא, רק, הוא לא יחידה מנותקת מכל השאר, אלא יחד עם כל אדם, הכל, הכל קשור, כן? כמו קורי הכביש, אפשר לומר. אז אנחנו מתעלים ומעלים יחד איתנו כל מה שקשור איתנו.
אבל במודע או לא במודע?
לא, לא במודע.
זה לא במודע.
עוד יותר טוב, כשזה במודע.
נכון, כן. אבל זה עבודת האדם.
זה עבודה, זה עבודה. זה כמו שאתה אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אחר כך יש המשך, חיבה יתרה נודעת לו. אסביר הרב קוק מה זה חיבה יתרה נודעת לו. כשזה נודע לו, זה עוד יותר חביב. לפעמים זה לא נודע. הוא נברא בצלם, אבל לא רואים את זה, לא נודע לו.
הוא עצמו לא יהיה מודע.
כן, הוא לא כל כך מודע, ההתנהגות שלו לא מורה על זה שהוא נברא בצלם אלוהים. אבל עוד יותר חביב כשנודע לו. כן. אז גם פה, זה גם לגבי העליות של התפילה. התפילה זה עובד.
נכון.
אבל עוד יותר טוב להבין.
בדיוק.
כן, בדיוק. כן. מה?
לא, כל המהות שיש, למה? יש אנשים שלומדים שנים, יום, ימים ולילות את הכוונות בתפילה.
נכון.
ובסופו של דבר אתה שואל את עצמך, אבל רוב המנגנונים הם מנגנונים שהם סגורים בסופו של דבר. זאת אומרת, אם אתה יודע מה אתה עושה או לא יודע.
לא, זה לא מדויק. כי הידיעה זה שיתוף, אתה משתף את הידיעה.
זה כל העניין.
אז טוב לדעת. מה? כן, אורשענו, עולים עמנו כל שורשי הוויותינו, כל ענפי נשמותינו, כל קווי החיים השופים ממהותינו, וכל מקורות החיים המפקים עלינו, עד אביאם אותנו אל המהותיות הפרטית שלנו. והכל מתברך, הכל מתעלה, הכל מתקדש ומתרומם, הכל שמח שמחת ישרים, הכל עלה איזה עליצות קודש. והטבע של הקדושה מתעלה ומזדקך. עד שהוא בא לכלל, אופי הכרתי, לאופי שכלי פועל, שאיננו עוד נפעל. כן, זה קצת כמו המושגים של הפילוסופיה הישנה, שאדם הופך משכל נפעל לשכל פועל.
אבל כבודו, הוא מדבר בלשון הרבים, זאת אומרת, כדי שזה עבודה של הכלל, של ה...
לא, לא, אנחנו זה כל אחד ואחד, זה הכוונה. כשכותבים, כשמדברים בלשון רבים, זה הפרט. כן, כשמדברים בלשון יחיד, זה הכלל. למשל, אנוכי השם אלוהיך, לשון יחיד. אז אל מי זה נאמר? בכלל ישראל. מה שאין כן, ראה אנוכי נותן לפניכם, כל אחד ואחד. כן, דווקא לשון רבים זה מורה על פרט, ולשון יחיד זה מורה על כלל. למשל, יש בגמרא, 18 יום בשנה, יחיד אומר בהם את ההלל. מה זה יחיד? אומר רבנו תם, הכלל. זאת אומרת, שאם זה בא בשביל מאורע שמתרחש עם הכלל, אז אומרים הלל. אם זה יתרחש לפרט, לא אומרים הלל.
כן.
כן. טוב. עד שהוא בא לכלל אופי הכרתי, לאופי שכלי פועל, שאינו עוד נפעל, חופשי ושליט ורודה בכל מרחבי החיים. רואים שכאן הרב מדבר גם על חוויה אוטוביוגרפית. כן. שהוא חווה שהכל מתעלה דרכו, ואז במקום להיות קשור ל... קדושה טבעית, הוא הופך להיות קשור לקדושה עצמאית, חופשית. וזהו משפט התפילה.
זה כמעט נבואה.
נכון, נכון. יש יחס בין התפילה לבין הנבואה, זה ברור. מה? זה אנחנו יודעים, לא, זה לא חדש. לא, אבל איך שהרב מדבר. רואים שהוא חווה את זה. כן. זהו משפט התפילה, ובתורה, זה לגבי התפילה. מה קורה בתורה? הננו עוסקים בשילוב חיים מלמעלה למטה. מי רום פסגת השכל האלוהי? מי מקור מחצב התורה? הננו לוקחים את מנות החיים, והננו ממשיכים אותם בעיזוז גודלם המלא כל היש, הגדול מכל קץ ותכלה, ומשרישים אותם בתוך מעמקי טבעיותנו. כלומר, מפגישים את מה שמעלה הטבע עם הטבע. וטבע הקודש שלנו, ביסוד חוסנו, מתברך ברכת שמיים על ידי שאיפת האורה הבאה לנו. אז כך שזה היחס בין תורה לתפילה. כן? התפילה היא ממתה למעלה במונצה, היא מעדנת את הנטיות הטבעיות של הקדושה, והתורה היא באה ממקור עליון, והיא מתאחדת בסופו של דבר עם הטבע שלנו. ברוך ה' לעולם.